הבנות שלכם עוד מרשות לכם לשבת פה ולחגוג? מה? מה?
הישיבה?
אני לא שאלתי על הישיבה, שאלתי על האימהות. קיים עולם שמי ראש חודש ניסן אנשים מתחילות שנה חדשה התחילה. בסימן גאולה אנחנו עומדים. בסימן גאולה תמיד אנשים שולטות, נכון? נכון או לא? מה? יברא השם חדשה בארץ, נקבת סובב גבר. זה פסוק בגאולה. נבואה מפורשת בירמיהו. בזמן קיבוץ גלויות יהיה, ככנסת ישראל חוזרת לארצה, יהיה פמיניזם בעולם. כתוב בירמיה, מה את עושה? יש לי רושם שאנחנו נטיב לעשות, אז על זה אתם תחליטו. אם נדבר בשיעור הזה בענייני פסח וחג המצות ולאו דווקא בצמידות לישעיהו, מה אתם אומרים?
כן,
פסח.
כן,
הוא
שאל
את
קבוע
את המשורה שלו.
לא,
רק
קבוע פסח
בישעיהו. לא, פסח בישעיהו כבר דיברנו, לא? דיברנו, בעיקרו של דבר דיברנו. הזכרנו גם את למד למד א', לא?
כן.
הזכרנו. דיבר על פסח לוט דיברנו? הזכרנו את זה. שפסח וחג מצות הם שני חגים, זה ברור? כן, זה ברור? כי אני אמרתי. הרי בלשון חז"ל פשוט שפסח זה יחידה אחת, זה רק מתחיל מ-14 בחצות היום, אבל 7.5 ימים, אבל בלשון תורה ברור שיש פסח וחג המצות.
אגב,
בחז"ל
כל היום הוא מוגדר כחג, אסור לעשות מלאכה,
מחצות היום מעיקר הדין. מהבוקר תלוי במנהג, מהבוקר או מהלילה. פסח מופיע לעצמו בשורה של מקומות, וחג המצות מופיע לעצמו, כמעט לעצמו, פעם אחת. פסח כמושג מופיע לראשונה בפסח לוט, כמושג של הצלה פלאית, שרק אם אנחנו שמים לב להשחטת העיר ולבית סגור ולמשתי מצות ולקום וצאו מן המקום הזה והתמאמה וכמו השחר עלה וכל ההקבלות שיש שם לפסח מצרים, אנחנו רואים שזה באמת פסח. ו חז"ל לא הפריזו על המידה, ורש"י כשאמרו שמצות תפיו היוכלו, פסח היה. זה פסח כהצלה פלאית. הצלה פלאית מכוננת, כלומר, שני העמים נולדו משם. והכל קשור בהכנסת אורחים של בית אברהם. אבל פסח כיום, עם הלכותיו המוגדרות, מופיע לבדו ובמדבר תת. עם פסח שני כמובן. ובכל זאת רש"י חושב שם שחוקת הפסח כוללת גם את חג המצות. על הלכותיו, אף על פי שאין שם מילה אחת שהיא חד משמעית קשורה לחג המצות. ונדבר ת' ואני מדבר לפני פסח שני, המילים כחוקת הפסח וכמשפטו כן יעשה, הן מופיעות שם גם על פסח ראשון וגם על פסח שני. אז חוקת הפסח זה מה שכתוב בשמות י"ב בסוף פרשת בו, זאת אומרת כל הרי לא יאכל בו ועצם לא תשברו בו ולא תותירו וכדומה, אלה זה חוקת הפסח. הרמב"ן באמת מאיר שם על רש"י ואומר שבפרשה לא כתוב חג מצות, אבל הרמב"ן על פי שיטתו מניח שהיה חג מצות ושגם בני ישראל חגגו אותו, וזה שלא לא כתוב זה לא חשוב, זה ידוע שהיה, כי התורה באה להדגיש שם את הפסח בגלל פסח שני, אבל בידוע שהיה. לעומת זאת רבי אברהם בן עזרא בפירושו לפרשת בו בשמות י"ב אומר שחג מצות לא היה לא במצרים ולא במדבר, כי הוא שייך לארץ, הוא כי תבואו אל הארץ.
חז"ל מודים שלא היה ממש חג מצות בציון מצרים, שהיה רק פסח. הם אכלו מצות, אבל זה לא כי היה מצווה, אלא כי...
נכון, והרמב"ן טוען, ממש הופך את הקערה על פיה ואומר שאפו את המצות ביציאת מצרים, מצות, הבצק מצות, כי הם ידעו, כי נצטוו, כי בידוע שמה שמשה נצטווה הוא מציבה את בני ישראל. ולמה הרמב"ן מסרב לומר שגם משה לא הצטווה על חג מצות בארץ מצרים? כי הוא תופס את סדר התורה. אתם יודעים את המחלוקת על מוקדם ומאוחר. על תחילת ספר במדבר אומרת הגמרא בפסחים, זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה. לפי רש"י פירושו של דבר שמפה למדנו את הכלל, ופה אי אפשר להתווכח עליו, אבל הוא משמש במקומות רבים אחרים, כי במקומות הרבים אין המקראות כתובים על הסדר. כך רש"י גם בגמרא שם. ואילו הרמב"ן סבור שזאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה, במקום שיש סיבה מיוחדת חריגה, שם אנחנו אומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה. בדרך כלל מוקדם ומאוחר הם מוקדם ומאוחר, התורה הולכת על הסדר. כתוצאה, או רגע, לשם הדגמה, מה לפי דעת הרמב"ן למד משה רבנו ב-40 יום או 40 לילה הראשונים בהר סיני? אדריכלות המשכן, כי זה מה שכתוב בתרומת הצווה כסדר אחרי סוף משפטים. והיא משה בא 40 יום ו-40 לילה ואז בא תרומת הצווה. מה לפי רש"י? לא רק זה, תורה. תורה, חוקות, מצוות, משפטים, כל התורה כולה. אתם רואים של שתי תפיסות עולם שמוכרות לנו, כן? האידיאל של שאיפת האדם, מה, לאן אדם מישראל צריך לשאוף ולחתור, מה פסגת כל הדברים, תכלית האדם בעולמו, נכון? יש אסכולה נקרא לה ליטאית, ככה רק לצורך ה... שנדע על מה מדברים. אסכולה למדנית, ליטאית, ישיבתית. תכלית האדם בעולמות, האדם מישראל בעולמות, זה ללמוד תורה. זה שיא כל השיאים. מה עשה משה רבנו בהר סיני ב-40 יום הראשונים? למד תורה. זו שיטת רש"י. אבל הרמב"ן שקורא את ספר שמות על הסדר אומר שמשה רבנו למד בהר סיני אדריכלות של המשכן, איך לבנות משכן. למה? כדי שתשרה שכינה בישראל. מה תכלית האדם בעולמו? לפעול להשראת השכינה, לדבקות בה. ש...
בוא נגיד, הרמב"ן טוען שהמשכן זה המשך של מעמד הר סיני כנתינת התורה.
נכון, כי העיקר של כל העיקרים הוא השכנת השכינה. השכנת השכינה מאפשרת גם להמשיך לצוות, אבל בכל זאת התכלית של יציאת מצרים היא לשוכני בתוכה. במעמד הר סיני, אם לא המשכן, מעמד הר סיני יהיה אירוע חד פעמי. כדי שהוא יהיה אירוע מתמשך צריך שהברית תהפוך להיות קרבת השכינה. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זו התכלית של הכל, לשוכני בתוכה. אז הייתי אומר ששתי תפיסות העולם הגדולות שאנחנו מכירים על תכלית האדם בעולמו, שורשיהם כבר בוויכוח ההוא. כן, האם תכלית כל האדם ותכלית כל העולמות זה לימוד התורה בעולם, או תכלית כל הקיום העולמות זה שנתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה שכינה בתחתונים, שיהיה מקום ראוי להשראת השכינה. אבל הפן המעניין שמבחינתנו חשוב כרגע זה קריאת ספר שמות על הסדר או לא. רש"י קורא ועלה אליי הרה ויהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. אז תחליט 40 יום ו-40 לילה זה לוחות האבן והתורה והמצווה. אז ההמשך של פרשת משפטים זה ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני לוחות אבן, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים משני אברהם, זהו. ואז בא חטא העגל. ולמה פרשת תרומה ותצווה כתובות שם? זה צריך הסבר אחר, אבל זה לא סדר הדברים. מכיוון שרש"י קורא לא על הסדר, כיוון שרמב"ן קורא על סדר התורה, אז 40 יום ו-40 לילה הם עיקר עניינם המשכן אשר רואה את הבהר. כתוב במפורש אשר רואה את הבהר. הרמב"ן תופס את סדר התורה בשמות י"ב, ולכן הוא טוען שמשה ואהרון הצטוו בארץ מצרים לא רק על פסח, ולא רק על פסח דורות, אלא גם על חג מצות. כי אחרת צריך להגיד על פסוקים ט"ו עד כ' מפרק י"ב בספר שמות שהם ציווי של סיני, שהתורה כתבה אותו פה כדי לצרף את שני החגים יחד. וזאת תפיסת אבן עזרא. אם אנחנו שמים הצידה לרגע את הפסוקים ט"ו עד כ' בפרק וקוראים את כל הפרק כולו, אין מילה על חג מצות. כל החלק הראשון הוא רק פסח. פסח מצרים, ובפסוק י"ד גם פסח דורות. פסוק י"ד הוא הפסוק המעניין. והיה היום הזה לכם לזיכרון. וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. מה זה היום הזה? איזה יום הזה? היום הזה. אם תאמרו שהוא היום טוב הראשון של חג המצות, זה עוד לא נזכר. עד עכשיו דובר על פסח שמתחיל בין הארבעים, ואם כן היום הזה הוא סיכום של יום הפסח. והוא חוקת עולם. אם אני עוצר בפסוק הזה ועובר לכף א', ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם שחטו הפסח, ולקחתם אגודת נזובות ולתם בדם אשר בסף, הגעתם אליו השקוף אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם ותצאו שם פתח ביתו עד בוקר. והרמב"ן מציין שיש פה כמה חידושים והוספות שבעבורם זה נוסח ככה, כמו משחו, כמו אגודת איזור. ועבר השם לגופת מצרים וראה את אדם על המשקוף על שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לגוף, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. דעת הרמב"ן, לחוק לך ולבניך עד עולם מכיל בתוכו את חג המצות, אבל זה לא נאמר פה במפורש. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, שמרתם את העבודה הזאת. מה זה העבודה הזאת? פסח דורות. אבל זה לא חג מצות. שמרתם את העבודה הזאת, והיה כי אומרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. אין כאן חג מצות, לא נאמר כאן חג מצות. אומר הרמב"ן שהתורה מקצרת, וידוע שאמר משה מה שנצטווה, אבל היא הרי גופה השאלה. הרמב"ן ברור לו שהציווי על חג המצות נאמר בארץ מצרים למשה, וממילא בידוע שהוא ציווה לישראל, וממילא צריך לומר שבני ישראל ידעו מראש שצריך לאפות מצות ביציאה, והם גם היו אופים מצות בכל מקרה. למה כתוב כי גורשו ממצרים? כדי להסביר למה הם לקחו אותם משאר אותם צרורות. אם היו יוצאים בנחת, היו מספיקים לאפות אותם בעיר קודם היציאה ולקחת אותם אפויות. כך מסביר הרמב"ן. זה מדהים עד איפה הוא הולך. הוא הולך רחוק. זה באמת הפוך מפשט דברי חז"ל, שאומרים שנצטווינו על מצה זו מפני שלא הספיק בצקם להחמיץ. מה כאן קודם למה? הציווי לאירוע או האירוע לציווי? מפני שהרמב"ן קורא את החיבור הזה של פסח עם חג המצות בשמות, בין פסוקים י' לתצווה, כציווי שכך נאמר למשה ואהרון בארץ מצרים, הוא מוסיף את בידוע שכך צווה לישראל אף על פי שלא נאמר כאן דבר על זה במפורש, ולכן ויסעם את בציקות תרם יחמץ. זה לא אירוע שגרר אחריו ציווי לדורות של זיכרון, אלא זה כבר היה מתוקף הציווי. לעומת זה, אם אנחנו קוראים כאבן עזרא שפסוקים תתווה עד כף לא נאמרו בארץ מצרים, וימי לוודאי לא נצטפו בהם ישראל אז, אלא הם מצוות דורות של סיני, אז נקרא את כל הפרק כולו בלי הפסוקים האלה ונראה שכולו פסח. אין שם משהו אחר. אם אני קורא עד פסוק י' ד', והיה היום הזה לכם לזיכרון לחגותם אותו חג לשם לדורותיכם חוקת עולם תחוגרו, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם. ואז מה זה פסח דורות? פסח דורות זה העבודה הזאת, זה יום הפסח לדורות עם העבודה הזאת. לכן כשאומרים בשמות י"ב שיש פה פסח מצרים ופסח דורות, מעמיינים את הבעיה העיקרית שיש פה, וזו השאלה לא של פסח דורות אלא של חג מצות. מפני שמי פסוק כ"א ואילך עד סוף הפרק אנחנו לא שומעים על חג מצות, הוא כמפועדים במדבר ת', ולכן יש היגיון במחשבה שאומרת שפסח וחג מצות התורה כאן מחברת אותם בכוונה תחילה חיבור שהוא לדורות, אבל הם שני חגים, והחיבור הזה לא מארץ מצרים הוא בא, לא אז נצטבו עליו, אלא זה ציווי של סיני. ואז שימו לב ללשון הפסוקים, אני קורא כאן משהו מאוד מעניין. אני קורא פסוק תתבר, שבעת ימים מצות תאכלו. כן, בגישה הזאת צריך עכשיו להבין עליו, על היום הזה לזיכרון חג לדורות שהוא פסח, עליו שבעת ימים מצות תאכלו. נסמך עליו, נוסף עליו, נשען עליו, מתחבר אליו, שבעת ימים מצות תאכלו. אך ביום הראשון תשבית השאור בבתיכם. בואו תראו את נפלאות מדרש הגמרא, שנראה ממש כמדרש פליאה לכל לומד גמרא אם הוא ישר. מה זה החלק? אבל אם אני מבין שפסוק י"ד מדבר על יום הפסח כחג לדורות, פסוק ט"ו סומך עליו את שבעת ימי חג מצות, אז אך חלק פירושו שאך ביום הראשון תשבית, הוא חוזר להיום הזה של פסוק י"ד. וזה מצוין, כי המילה אך מוסברת. ואז פתאום אנחנו נבין גם למה התורה צריכה להתפתל ולומר ונחקי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש שם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי של שבעת הימים. כי מה התורה צריכה כאן לעשות? כשהיא מחברת את שני החגים היא צריכה להבחין בין ההלכות של זה להלכות של זה, נכון? אך ביום הראשון תשבית, הוא חוזר ליום הפסח. אבל קראת על אכילת חמץ יש רק בשבעת הימים. צריך להסביר את זה. אילו זה היה חג פשוט של שבעה ימים, שהראשון שבהם הוא יום הפסח, כמו שהרבה חושבים, אז לא צריך את כל הפיתול הזה. תראו עוד פעם את הפיתול הזה. לא, קודם נראית את זין. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. של שבעת הימים. כי אין מקרא קודש ביום 14. כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. זה דינים של שבעת הימים. של חג המצות. שמרתם את המצות. כי בעצם היום הזה חוזר חזרה ליום הפסח. הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. איך תשמרו את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם? בראשון, ב-14 יום לחודש בערב. ב-14 בערב זה לא 15? זה 15. 15 זה חג המצות. בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, זה יום הפסח, שהוא מתחיל ב-14 בחצות היום והלילה הולך אחריו נמשך איתו. אז ב-14 ביום לחודש בערב תאכלו מצות, כי זה יום הפסח. ועכשיו יבואו שבעת ימי חג המצות, והנה עלול אדם לחשוב ששבעת ימי חג המצות הם יושבים על מתחילת יום הפסח, ויהיה זמנם מ-14 בין הארבעים עד 21 בין הארבעים. צריכה התורה לומר ששבעת הימים הם עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב, שבעת ימים שאור לא יימצא מבתיכם, כי דיני חג המצות הם שבעת ימים מיום 15 עד יום ה-1 ו-20. אבל למה צריך להגיד את זה? כל פסוק י"ח מיותר, הוא כולו מיותר. שבעת ימים מצות תאכלו מיום 15 עד יום 21. נו מה, אנחנו כל פעם צריכים להגיד עד איזה דקה? לא, התורה עושה את זה בשני מקומות, ביום הכיפורים ופה. יש לזה סיבה. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש שהיא מידת ישראל בגבר בזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, ובכל מושבותיכם תאכלו מצות. התורה נותנת פה את דיני חג המצות שמשתלב עם חג הפסח. ולכן מוכרחים לעשות הבחנה. יכול אדם לחשוב ששבעת ימי חג המצות ייגמרו בצהריים אחרי בין הארבעים, כי נגמר, עברו שבעה ימים. ולכן התורה צריכה לצאת מגדרה ולהסביר שהכרת על אכילת חמץ הוא שבעה ימים מיום הראשון עד יום השביעי, ואיסורי לא יראה ולא יימצא על שבעת הימים עד יום ה-1 ו-20 לחודש בארץ. אבל הפסח הוא בראשון ב-14 יום לחודש בערב. ומכל זה עולה שליל הסדר הוא בעצם לילה של שני חגים, וזה ייחודו, שהוא לילה של שני חגים. אין כזה בשנה, כי הוא חג על גבי חג, פסח וחג מצות. הוא גם פסח וגם חג מצות, הלילה הזה, כי הוא גם הלילה הראשון של חג המצות, והוא גם הלילה של הפסח שהתחיל ביום. הלילה הראשון של חג הסוכות הוא לא כזה, הוא לילה פשוט של חג, של חג פשוט. ההרכבה הזאת של פסח וחג המצות היא רק בליל הסדר. והשאלה הגדולה היא עד מתי, עד מתי הפסח? על זה תבוא מחלוקת התנאים הגדולה, האם הבוקר של חג הפסח הוא בחצות הלילה או בבוקר הרגיל. כן.
פסוק יצא, אם כתוב היום הזה,
כן.
במיוחד בגלל שבידעת היום הזה, זה בגלל שהם מדברים באותו הלילה. וגם בגלל שאין שום הזכרה שם של היום של י"ד, זה נשמע מאוד קשה להגיד שי"ז זה לא נאמר באותו הלילה. כי למה בי"ז הוא אומר היום הזה? לא יכול להיות שהוא מתכוון ליום הראשון, כי לא הזכר יום הראשון, יום י"ד, וכמה הפסוקים כבר.
אני אומר שוב, אם היום הזה לא יכול להיות אחד מימי חג המצות,
אז למה, אבל למה הוא לא הזכיר י"ד? הוא לא הזכיר י"ד בפסוקים, בשני פסוקים כבר. איך יכול להיות שהוא מתכוון ל-י"ד?
כי הוא חוזר חזרה למעלה. כשהוא בא לומר כי שמרתם את המצות, כי הוא חוזר בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם, זיכרון היציאה.
הוא חוזר לפסוק י"ד?
אם הוא אומר היום הזה, אז הוא חוזר ל-י"ד.
אבל זה נאמר אחר כך, לא?
מה?
אבל אמרת שכל פרשה זה נאמר.
זה מה שאני אומר, שהיום הזה זה הפסח, ולכן איך תשמרו אותו? על ידי זה שבערב תאכלו מצות, והרי ערב הזה הוא המשך 14.
אבל הפרשה הזאת אמר הרבה מאוחר יותר מפסוק י"ד.
לא הבנתי, עוד הפעם.
אמרת שפסוקים ט"ו ועד כ"ף נאמרו הרבה זמן אחרי שנאמר פסוק י"ד.
כן, אבל כשהם נאמרו. אני אומר שלפי בן עזר, קודם כל אני אומר שיש מחלוקת בן עזר ורמב"ן, רמב"ן קורא אחרת. אבל אני חושב שהקריאה של בן עזר יש לה חוז, יש לה עוצמה בגלל המשך הפרק.
אבל אני חושב שמה קשה להגיד שהיום הזה כאן לא נאמר בתאריך של יציאת מצרים, אלא הרבה זמן אחר כך, ומתכוון לפסוק י"ד.
אוקיי. אתה יכול, אפשר לומר שאחרי פסוק י"ד נאמר פסוק י"ז.
מה, אבל אז יש
הספר
של מצות. אז, אבל יש פה את הפסוק הספר של מצות.
נכון, זה בעיה. אתה צודק.
קודם כל, אפשר לומר שהיום הזה זה אחרי, יכול להיות שהציבור על חג המצות נאמר אחר כך, אבל היום הזה נאמר בגלל השני.
נכון.
בכתיבה.
אפשר להגיד שבזה שהכניסו פה את הקטע הזה, כן, עיצבו אותו גם כן.
ברור.
שיתאים.
ברור.
היום, עצם היום הזה כבר מופיע בפסוק י' היום הזה, כן? מופיע בפסוק י' דלת, זה לא?
כן.
קטע שהוא תלוש לחלוטין.
הרי צריך לחבר פה את שני היסודות.
ושאלה אחרת, האם התורה, האם זה אמור להיות ברמי הקריאה של התורה שפסוקים בדלת תתמבד כף נאמרו אחר כך?
בואו ניקח את המשנה בחולין על 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 גיד הנשה, שאמר רבי יהודה גיד הנשה נוהג בתמאה שעוד לא נצטבו על בני יעקב על תאורה. אמרו לו חכמים, בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו, ואין הדבר הזה קל לומר גם פה. אני מבין למה הרמב"ן לא רוצה את זה, אבל אם אנחנו לא צמודים לשיטת רמב"ן במוקדם או מאוחר, אז בהחלט אפשר לומר את הדבר הזה. עכשיו, כן.
איך הרב קישר את זה לסוגיה שם של מתי אנחנו
יכולים
לתפוס?
כן, רק רגע. שני חגים, בואו נראה קודם כל משתי המצות. כן, המהר"ל קורא לזה מצת שיעבוד ומצת גאולה. אני חושב שיותר מדויק לומר מצת פסח ומצת חג המצות, או מצת מרורים ומצת היציאה. כן, שזה קרוב להגדרה של המהר"ל. מצות ומרורים יחד עם הפסח כבר נגמרו בשעה שבני ישראל יצאו עם הבצק. את פסח מצות וברורים הם אכלו עם נעליים ומקלות וחגורים ומוכנים ליציאה, וגמרו. הבצק שהם יצאו איתו זה לא הבצק של מצות המרורים, אלה כבר נגמרו, נאמר עליהם לא תותירו עד בוקר, דינם כדין הפסח. אלה שתי מצות שונות. אני נתקל כל פעם בקושי עצום של אנשים להבין, לקבל את הדבר הזה. אני לא יודע למה זה כל כך קשה, אבל רק בשבוע האחרון זה בכמה מקומות ראיתי כמה זה קשה, כאילו אתה כאילו אנשים צריכים את כל מה שהם למדו לארגן מחדש. יש מצת פסח ויש מצת חג המצות, ואין שתי מצות שונות.
זה פסח שני.
מה?
פסח שני רואים.
פסח שני יש מצות ומרורים ואין חג מצות.
מותר שחמש
מאותיים בבית. כן, רואים את זה במשנה, אבל רואים את זה גם במדבר ת' כי אין שם חג מצות. אבל רוב האנשים לא קוראים את במדבר ת' ואת המשניות של פרק צ'י. יש איזה קושי להקל שיש שתי מצות של שני חגים, ושמצת הפסח לא היא המצה של חג המצות. כן? זה קשה לנו.
אז איך לומדים מצת פסח?
אני חושב שיש פה הסבר עמוק לחיוב לאכול פעמיים מצה. רגע, פעמיים מצה. אחד, מצה כשלעצמה. שתיים, מצה עם המרור. ויותר מזה, מצה בהתחלה ומצה בסוף, כן, הפסח מחללה על הסוף, אפיקומן. זאת אומרת, יש פה, כיוון שיש פה צירוף של שני חגים, אז יש גם שתי מעצות. יש המצה של הפסח שנרמזת פעמיים, פעם אחת בקורך ופעם אחת באפיקומן, יש המצה של חג המצות. באופן מוזר קצת, אנחנו אוכלים קודם את המצה של חג המצות. נכון? אילו היינו רוצים לנקוט בהלכה סדר מוקדם ומאוחר, כתפיסת רמב"ן העקרונית, אז היינו צריכים לאכול קודם את פסח. אבל חז"ל הכניסו שיקול, שזה אז... אז יוצא שהפסח הוא הסעודה ולא מצווה. הם רצו שהסעודה תיגמר, אין הפסח נאכל אלא על הסובה. לא אוכלים פסח כדי לאכול, את זה עושים על חגיגה. ואין הפסח נאכל אלא על הסובה, ואז הם הפכו את הסדר. כן, יצא שאנחנו הופכים את הסדר, מתחילים במצת חג המצות. זה, אני אומר לכם, אני כבר שנים עוסק בזה, ואני רואה כמה קשה לאנשים לקבל את זה, למרות שבעיניי זה דבר פשוט לחלוטין. לפני שנה עמדנו הרב יעקב ואני עמדנו וניסינו להסביר לכמה תלמידי חכמים, וזה היה קריאת ים סוף ותלמידי חכמים להסביר את זה, שהשורש של שני שיעורים באכילת מצה, של השיעור הכפול עם כל הבעיות ההלכתיות שמסביב לזה, הוא שיש פה בעצם שתי מצות של שני חגים. זה פשוט, אבל זה כאן המפתח. מצת המרורים, מצת השיעבוד כלשון המערב, כן, היא המצה של לקראת הצלה, שייכת להצלה הפלאית של פסח. ואילו מצת היציאה, זיכרון לדורות של חג המצות, היא המצה שאיתה הם יצאו, של שיבת הימים. זו שיבת הימים. עכשיו, אחרי שאני אומר שיש שתי מצות, אני בודק את הקראת, וזה מוכרח לסגור את העניין לפחות אצל כל למדן, אפילו למדן מתחיל. בפסח יש קראת על מצוות עשה, כלומר מי שחדל לעשות את הפסח, כמו מילה. שתי מצוות עשה יש בתורה שיש עליהם קראת, אין יותר. לעומת זאת, הקראת של חג המצות הוא על אכילת חמץ, עליו, על איסור, כמו רוב הקריטות שיש בתורה. 36 קריטות, 34 על מצוות, על מצוות לא תעשה, רק 2 על מצוות עשה. זאת אומרת, זה, הקראת מוכיח את האופי השונה של שני החגים. הקראת על בפסח הוא על אי עשיית פסח, מי שחדל לעשות הפסח. לעומת זאת, הקראת בחג המצות הוא על אכילת חמץ. עכשיו נלך לצד השני. אכילת מצה בחג המצות, למרות שהתורה אומרת שבעת ימים מצות תאכלו, ועוד פעם בחולמות שבותיכם תאכלו מצות, הדגש של אכילת המצות הזה, חז"ל לומדים אותו רק כזית אחד בתחילת הלילה הראשון, זה הכל. העיקר בתוכלו מצות זה לא תוכלו מצות, אלא איסורי החמץ. בחג המצות העיקר הוא בעברית צריכה, בישראלית צריכה, דיר בלקום, עוד לא הגיע הזמן החמץ. לא תעיזו. לא יימצא, לא ייראה, איסור הנאה, קראת, הכל. העיקר הוא המניעה. בחג הפסח, העיקר הוא העשייה. פסח על מצות ומרורים, הקרבתו ואכילתו. ועל זה הקראת. יש גם איסור חמץ? כן. גם עשה וגם לאו. תשביטו, לפי הבנתנו באח ביום הראשון תשביטו. ובמפורש שנאמר לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. על חג פסח מדובר. ולא על קורבן בלבד מדובר, אלא על חג. ולא ילין לבוקר זה וחג הפסח כתוב בשמות למדלת בכתיסה במשפטים, זה חלב חגי, זה לא מספיק חד ומפורש, בכתיסה זה מפורש זה וחג הפסח. אז יש, אומרת, לומדת הגמרא, לאו לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים, אבל אין על זה כרת, אין ניסורי לא יראה ולא יימצא. בשש השעות האלה של מי חצות היום י' ד' ועד הערב, האיסור החמץ הוא בלאו, בלאו ועשה של תשביטו, אבל אין כרת, אין איסורי הנאה, אין איסורי לא יראה ולא יימצא. לעומת זאת בשבעת הימים העיקר זה מה? לא תאכל את הפסח ועדיין, לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. יש ביאור. מה? כי זה לא שלו.
השאלה מה המקור היסורנה. יש הרבה אישורים שקור של היסורנה זה מתשביטו. זה מהחיוב היסורנה.
נשאיר את הסוגיה הזאת, נשאיר את הסוגיה הזאת, כי לפי הבנתי זה, לפי הבנתי זה צמוד ללא יראה ולא יימצא וכל זה ולכרת של אסור אכילת חמץ. אבל בסדר, זה נניח לזה, כי זאת שאלה למדנית מרתקת. העיקר בחג המצות הוא המניעה, הוא מניעות החמץ. העיקר בחג הפסח הוא העשייה. רואים את ההבדל בכרת? זה חייב לגמור את הדיון באופן סופי אצל כל מעיין, כי יש פה שני הפכים ממש. הדגשים הם הפוכים. ואם יש לנו פה הרכבה של שני החגים שנפגשים בלילה אחד, עולות הרבה שאלות, כגון השאלה עד מתי? עד מתי? זה פסח וחג מצות. יש כאן לדעתי שלוש אפשרויות. האפשרות האחת היא עד חצות הלילה. מחצות היום עד חצות הלילה זה פסח, כשבלילה זה גם חג מצות וגם פסח. למה זה פסח מחצות היום עד חצות הלילה? הקרבת הפסח ואכילתו.
אכילתו זה גם
ולדעת כל אלה שסבורים שאכילתו צריכה להיגמר בחצות, אפשר לומר שהפסח בעצם נגמר בחצות. בחצות באה יציאת מצרים, התחילה יציאת מצרים, ולכן נגמר הפסח. פסח זאת ההצלה הפלאית של הבתים הסגורים של מכת בכורות. ברגע שמתחילה היציאה, אנחנו כבר במקום אחר. זאת אפשרות אחת. אפשרות השנייה היא נראית לי יותר נכונה, שבחצות הלילה זה הבוקר של יום הפסח. זה המעבר מהלילה שלו ליום שלו. היינו מי ואכלו את הבשר בלילה הזה ליציאת מצרים. מהלילה הזה לעצם היום הזה. הוצאתי את צבאותיכם. מההצלה ליציאה. ואז יום הפסח אפשר שהוא באמת יממה שלמה שמתחילה בחצות יום 14 והולכת עד חצות יום 15. מה ההיגיון של הדבר הזה? 6 שעות ראשונות בין הארבעים של יום 14 להקרבת הפסח, 6 השעות הבאות לאכילתו, ו-12 השעות הבאות להתחלת היציאה ממצרים. וכל זה לפי השיטה שאומרת שהבוקר של יום הפסח הוא בחצי הלילה. מי בא לשיטה הזאת? רבי אלעזר בן עזריה כמובן. כן, המשנה בסוף פסחים אפלה כן, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, זה פשוט ללמוד את מסכת פסחים עד הסוף. הדבר הזה מופיע בסוף. זה רק המשנה. המשנה אומרת הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. אז שואלת הגמרא, מן תנא, אני לא יודע את הניסוח פה, הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. זה כמעט סוף המסכת. שואלת הגמרא, מן תנא, אלמא דפסח אחר חצות אבל אין נותר, מן תנא? אומרת הגמרא, רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מה כאן חצות, אף כאן חצות, עוד חצות, תלוי בגרסה קצת. ועברתי בארץ מצרים זה חצות, זה בדיוק חצות, זה לא בחצות מתחיל, זה בדיוק חצות. ולכן חצות זה הגבול של הלילה. עכשיו בואו תראו את החיזוק הגדול לשיטת רבי אלעזר בן עזריה בפסוקים. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, נאמר בשמות י' ב' כ' ב', ואחר כך נאמר שמצרים עומדת עליהם לילה ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל. הכל בלילה, למהר לשלחה. אבל נאמר הרי ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אם יציאת מצרים התחילה בחצי הלילה והלילה התהפך לבוקר, ליום, על ידי הגירוש ממצרים, אז גם לא תותירו ממנו עד בוקר, פירושו שדקה אחרי חצות. הלילה נגמר מדאורייתא, הוא נגמר. הוא באמת נגמר, לא שום גזירה ולא שום הרחקה. אלא ואכלו את הבשר בלילה הזה, נגמר בחצות. בחצות פותחים את הדלת, לא סמלית, אלא פותחים לצאת. נגמר האיסור שלא תצאו ממנו, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. חל האיסור שלא תותירו ממנו עד בוקר. זאת שיטת רבי אלעזר בן עזריה, ולהלן נראה שייתכן שגם שזו בעצם שיטת בית שמאי במקורה, שבחצי הלילה, בחצות הלילה, הפך לילה ליום במובן של יציאת מצרים. כן. אחת השאלות הראשונות שעלו פה בישיבת הר עציון בשנים הראשונות ממש הייתה השאלה של חיילים שחזרו ממשימה אחרי חצות, יצאו לפני תחילת הלילה, חזרו אחרי חצות ממשימה, ואבא נניח לצורך השאלה שהמשימה היא כזאת, ויש משימות כאלה שאי אפשר לאכול בהם לא מצה ולא לשתות יין ולא כלום, אי אפשר. יש משימות שאפשר לחטוף כמה דקות, ככה, פה, שם, לומר כמה ברכות, אבל יש משימות שאי אפשר. יצאו אחר הצהריים, חזרו בשתיים בלילה. לפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, מה לעשות? הם הפסידו. הם הפסידו ליל סדר, זה כאילו שהם באו בבוקר. לפי דעת רבי עקיבא, מתחילים לעשות סדר, כי הלכתה, נכון? השאלה המעניינת היא, אם הם כבר אכלו מצה ושתו יין, ועכשיו אחרי חצות הם מתחילים את כל הסדר מההתחלה, אז על זה יש תשובה של הרב עמיטל, חפשו אותה באחד מעלוני שבות הראשונים. פתאום גילינו שהרב עמיטל משיב תשובות בהלכה הוא לא היה רחוק מהרב עובדיה, רק הוא לא החזיק מעצמו. זה כל כך כאב לי. פגשתי את הרב של קריית שמואל, שכחתי עכשיו את שמו, שהיה החברותה שלו בחברון. כן, אי שם לפני מלחמת השחרור. הוא אמר הרב עמיטל עוד כאן, כן, הוא היה הולך לישון עם הרימה של ספרי שוטים על יד המיטה, היה קורא אותם כמו רומנים, מה שקוראים ככה. פשוט כספרות. אז השאלה הזאת היא פשוט נפקא מינה מצוינת כדי להתבונן בשאלה עד איפה נמשך ליל הפסח, אם הבוקר שלא תצאו ממנו עד בוקר ולא תותירו ממנו עד בוקר זה חצי הלילה, אז אחר כך אין מה לעשות. ואילו רבי עקיבא סבור, וכן ההלכה כן הלכה, ככה ההלכה, עיקר ההלכה ככה, שהבוקר זה הבוקר הרגיל. הבוקר זה הבוקר הרגיל. זה לא חצי הלילה. חצי הלילה זה רק להרחיק את האדם לעבירה. הבוקר שלא תצאו ממנו פתח ביתו עד בוקר, זה הבוקר הרגיל. לפי רבי עקיבא, משה ואהרון בעצם, יש מדרש כזה, אומרים לפרעה, אין שום בעיה, אנחנו יוצאים, 100% יוצאים, רק יאיר הבוקר אנחנו יוצאים, דקה לפני זה לא. הוא יכול לדפוק על הדלתות כמה שהוא רוצה. עכשיו אנחנו בני חורין, את שעת היציאה אנחנו קובעים. יש פה איזה אמירה. יש מדרש כזה שפרעה דופק על הדלתות והם אומרים אנחנו נצא בבוקר. ברגע שיופיע הבוקר אנחנו בחוץ. מעידך התפיסה של רבי אלעזר בן עזריה היא משהו כמו שאני זוכר מחופשות בצבא, חופשת שבת, כן לא, כן לא, יש כוננות, אין כוננות, ומישהו יוצא מפתח השרישות וצועק יש, כלומר אור ירוק ליציאה. כמה זמן לוקח עד שהשטח מתרוקן? שכבר היו מקרים שניסו אחרי זה להחזיר את החבר'ה. אני הייתי איתי, אבל בשבע דקות התרוקן העסק, כולם נעלמו. אתה לא הבנת איך זה קרה, אבל נעלמו. אף פעם זה לא קרה כל כך מהר. למה? כי נו מה, אחרי כל שנות העבדות האלה סוף סוף אדון פרו חותם באמצע הלילה על תעודת שחרור, מישהו לוקח סיכון לחכות דקה? ותמהר, מצרים יושבת עליהם, עכשיו, עכשיו, החוצה, עכשיו, ברגע הזה החוצה. זאת אומרת, מה רבי אלעזר בן עזריה קורה? בריחה וגירוש מטורפים באמצע הלילה, וגם בני ישראל לא מעיזים לחכות דקה, כי פרו יכול להתחרט בכל דקה. כי הוא התחרט כבר הרבה פעמים. ואילו רבי עקיבא אומר לו, לא, יש בוקר, נורמלי, רגיל, טבעי. עכשיו, לכאן נכנס גם העניין של נס וטבע. כי בוקר בחצי הלילה זה נס גמור. אבל בוקר הרגיל זה התחשבות בטבע המציאות הנורמלית גם בתוך הנס. שברור שזאת דעת רבי עקיבא. ברור מבן קוזיבה, ברור מכל תפיסתו. עכשיו, אם כן, יש לנו שלוש אפשרויות. אחת, שיום הפסח כל כולו 12 שעות מחצות יום עד חצות לילה, וזה פחות נראה לי. השנייה, שזה 24 שעות וחצות הלילה זה הבוקר, וזה ממש יום שהוא לא יום ולא לילה. זאת אומרת, יום שהלילה שלו חציו אור וחציו חושך, והיום שלו הוא חציו חושך וחציו אור. וזה נותן את ההשראה לכל הסוגיה הראשונה של פסחים, שלא ברור מה זה אור ומה זה חושך. והאפשרות השלישית היא שהנקודה הקריטית זה הבוקר הרגיל של 15, שעד שם זה פסח, כולל אכילתו, ומשם זה חג מצות וזה היציאה. עכשיו, גם רבי עקיבא יכול לחשוב שזה בעצם 24 שעות, אבל הבוקר הרגיל קובע את הבוקר ללא תותירו ולכל ההלכות. אפשר להכניס את זה גם שם, אבל זה בדוחק. כלומר, ברור איפה פסח מתחיל, לא ברור מתי הבוקר שלו ואיפה הוא נגמר, כי הוא יושב חג בתוך חג, אז קשה להבין איפה זה נגמר. לכן הם חלוקים. עכשיו תחשבו על המעשה הפלאי שהאגדה מביאה, שזה מדרש עצמאי, כי אנחנו לא מכירים אותו ממקור אחר. יש משהו דומה בתוספתא, אבל דומה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. רבי אלעזר בן עזריה מופיע פה באמצע, ומסתבר שמדובר שהוא נשיא, שיושב באמצע. רבן גמליאל לא נזכר. שהיו מסובים בבני ברק, מקומו של רבי עקיבא. הלוך אחר בדין יפה אחר רבי עקיבא לבני ברק, בסנהדרין. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זאת אומרת, שבא רבי אלעזר בן עזריה בהיותו נשיא והתארח אצל רבי עקיבא ונהג כרבי עקיבא במקומו. כן, מבינים את משמעות הסיפור הזה? לפחות לגבי סיפור יציאת מצרים, אני מדמיין את התלמידים בחוץ. עבר חצות, נגמר, מה הם עושים שם? הכל זה אין. נכון? תלמידי רבי אלעזר בן עזריה, מה הם עושים? מה הם עושים? והם אומרים להם, לא, זה הבוקר הרגיל. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, לכו לאן, לכו לאן. כולם מסכים. הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. יש פה סיפור מדהים לפי הבנתי. אתם מדמיינים לכם את חזון איש ואת הרב קוק ואת הרבי מחבד ועוד שניים שלושה כאלה שכל אחד זה עולם אחר מבחינה אידיאולוגית והם יושבים ביחד וליל סדר ומכבדים את המערך ונוהגים כשיטתו במקומו. זה כמעט ביטי נתפס. אז אני תמיד אומר על זה שלא כתוב שם ש הוא הכיל אותה מצא אחרי חצות. זה עד כדי כך. גם רבי עקיבא לא עשה לרבי אלעזר בן עזריה מבחן. מה? נכון, בדיוק, בדיוק. להעמיד אותו ככה. זה לא. אבל לספר ביציאת מצרים, כן, כל אותו הלילה. יש מעשה דומה בתוספתא. על רבן גמליאל וזקנים שהיו מסובים בלוד עד קרות הגבר. כאן שקרה הגבר, סילקו השולחן וקמו והלכו לבית המדרש. וזה משתמע שגם, שיש גם שם איזה סוג של הכרעה נגד שיטת רבי אלעזר בן עזריה, אבל על ידי רבן גמליאל וזקנים ובלוד. לוד זה מקומו של רבי אליעזר. למה אני חושב שאולי שיטת רבי אלעזר בן עזריה היא גם בשורשה שיטת בית שמאי? רבי אלעזר שמותי, גם רבי אלעזר בן עזריה יש לו קשר עם בית שמאי. כן, שאמר רבי דוסה ויש לו בן לעזר חברנו. יש קשרים עם בית שמאי בכמה עניינים, רואים את זה. הערך המובהק של בית הלל זה רבי יהושע ורבי עקיבא שהצטרף אליו, וזה הכריע את הכף. כי רבי טרפון נטה לבית שמאי, רבי אלעזר בן עזריה נטה לבית שמאי, ורבי אליעזר שמותי. בתוספתא יש ויכוח בין בית שמאי לבית הלל על צורת חלוקת ההלל. את ההלל הרי עושים לסוג של כורך, נכון? פורסים את ההלל, מכניסים לתוכו מצה ומרור וכל הסעודה וסוגרים. כי בעצם, כמו שהרב מרדכי ברויר ז"ל היה אומר, היה צריך הרי לאכול מצה ולשיר את ההלל ביחד. במקדש היו בהקרבת הפסח הכהנים מקריבים פסחים שישראל מביאים והלוויים משרים,
לא בשעת אכילת הפסח.
כן, ברור, אבל בעבודה זה תוך כדי. אז הוא אומר, היה צריך גם לאכול ולשיר את ההלל, אבל אי אפשר. אז איך עושים את זה? פותחים את ההלל, מכניסים את כל האכילה כולל ברכת המזון, ואז משלימים את העלים. ככה שהכל נכנס לתוך העלים. יופי. אבל איפה מפסיקים? בית שמאי אומרים, בהם הבנים שמחה מפסיקים. ובית הלל אומרים, למיינו עד למיינו מיין. כן, איפה מסמנים את את החריץ הזה בעלים כדי להכניס את כל האכילה פנימה? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, יש לך תוספתא? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, איך הוא אומר בצאת ישראל ממצרים ועדיין לא יצאו? כן, אבל הוויכוח הזה לא מופיע. איך הוא אומר בצאת ישראל ממצרים ועדיין לא יצאו? אמרו להם בית הלל, ולא אלו לא יצאו עד 6 שעות ביום. אם אתם רוצים להגיד בצאת ישראל ממצרים בזמן היציאה, אז תחכו עד אמצע היום.
מחלוקת זה בעצם המזה.
נכון. נכון, שזה שוב הגדרת היממה של הפסח. בית שמאי רצו לומר בצאת ישראל ממצרים בדיוק בזמן של חצי הלילה. גומרים לאכול, מגיעים לחצות. עכשיו אני מוסיף ממקום אחר, שבימי ירושלים של בית שני היו עולים לגגות. אתם יודעים שהיו עולים לגגות? כתוב שהגגות היו מתפקים. וואלה, מי יתננו לראות את המחזה הזה? שכל ירושלים עולה לגגות בחצי הלילה?
בסוכות זה 7 ימים.
מה?
בסוכות זה היה 7 ימים על הגגות.
הכל. בחצות הלילה של ליל הפסח, גג אחרי גג, בצאת ישראל ממצרים, משהו, זה משהו מדהים, זה פשוט קשה לדמיין את הדבר הזה. בית שמאי רוצים בצאת ישראל ממצרים בדיוק בזמן של חצי הלילה. ובית הלל אומרים להם, הרי אלו לא יצאו עד 6 שעות ביום. זאת אומרת, בית הלל מכניסים שיקולים ריאליסטיים, פרקטיים. ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים. הרמב"ן מוסיף עוד איזה הערה ריאליסטית מדהימה לפי דעתי, יכולה להפתיע אפילו. הוא אומר, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו. מה הפירוש? משה ואהרון היו קרובים לארמון המלך כי הם מנהלים מסר אותם. בני ישראל היו בארץ גושן. עד שמשה ואהרון הגיעו מפרעה לארץ גושן, עיר הבוקר. זאת אומרת, הם צריכים ללכת כמה שעות. זה מי יגיד דבר כזה? רק רמב"ן. כלומר, שיקול ריאליסטי. זה לוקח זמן. עד שכולם יוצאים מהבתים ומסתדרים בטור ומתחילים לזוז, זה לוקח הרבה זמן. הרבה מאוד. אז בית הלל אומרים בצאת ישראל ממצרים בפועל היה בחצי היום, שזה מרמז על 24 שעות של פסח, מחצות היום עד חצות היום. ואין טעם בחצי הלילה לומר בצאת ישראל ממצרים, כי זה לא קרה אז. לכן תאמר את זה קודם, כי בשביל זה התכנסנו. ואילו בית שמאי אומרים, כן, זה קרה בחצי הלילה. כי אז התחילה הבריחה המבוהלת. יש קושייה, צריך לשאול קושייה על רבי עקיבא ועל הרמב"ן. איך לא הספיק בצקם להחמיץ? הרי יש המון זמן. אז לרמב"ן אין שאלה, כי הוא אומר שמה? כמעט אין שאלה, כי הוא אומר שהם ידעו שצריך לפרוט את המצות, הם רק לא הספיקו לעשות את זה קודם היציאה. אבל באמת למה הם לא הספיקו? להחמיץ סיסה לא לוקח כל כך הרבה זמן, אנג'ל עושים את כל ירושלים בכמה כמה שעות. מה? מה, תלוי באיזה שיטות אתה אומר?
כן. קצת
סיאורי
הרבה יותר
איטי. בין כך ובין כך אפשר ב-4-5 שעות אפשר להחמיץ סיסה. למה הם לא הספיקו? אז אני מדמיין את זה ככה. שהם קיבלו הרי הוראה להיות מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומתניכם בידכם. כן? הם כמו חיילים ששוכבים עם החגור עליהם, עם החגור, עם הנשק, עם התרמיל, שוכבים ומנמנמים. נכון? וברגע שתבוא הוראה צריך לקום ולרוץ. עכשיו ההוראה תבוא כל מקום כשהיא מגיעה, אבל ברגע שתבוא הוראה צריך לקום ולרוץ, אז אי אפשר להתחיל לפתוח ולארגן אפיות, אפיית בצל. אני תמיד זוכר מהקטעים האלה בצבא שיש איזה חכם ציון אחד שמוציא ערכה ועושה קפה, ותמיד יש ריב, תמיד יש איזה מפקד שתופס ו... ואומר אתה, 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 אתה עולה אצלי למשפט ודברים כאלה. כן, מה הוא שופט עכשיו קפה? מה הוא חושב? עד שכולם יקומו וירוצו אני גם סוגר את הערכה וגם מכניס אותה וגם רץ ושוב, הכל בסדר, נכון? יש תמיד אחד כזה, ראש כזה, זה סוג של אנשים. אז לכן באה ההוראה, מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. כלומר אתם צריכים לאכול את זה עם איקון ליציאה, ואז אי אפשר להיפות ככה בצק. מה שאפשר לעשות זה רק לשכב ולנמנם עד, עד שהאות מגיע. ככה אני מסביר את זה לפי שיטת רבי עקיבא, לפי שיטת רבי אלעזר בן עזריה. תכף יוצאים, הם לא שואלים כמה זמן זה לוקח, זה לא מעניין. בחצי הלילה התרחש הדבר שחולל את זה. לא שואלים אחר כך כמה זמן פרקטית זה לוקח, מה זה חשוב? היציאה נחשבת הבוקר ובחצי הלילה, שם היציאה, זה הרגע. כשפותחים את ההבדלת לפי זה בחצות הלילה, זה בעצם שימור של שיטת רבי אלעזר בן עזריה ובית שמאי, התפיסה הזאת. ומה שמעניין הוא שבפוסקים זה כתוב ככה. הרמב״ם לא מביא כלל ועיקר את שיטת רבי אלעזר בן עזריה. לאכילת פסחים זה להרחיק את האדם מן העבירה, עד חצות זה רק להרחיק את האדם מן העבירה. הרי הוויכוח הוא לגרסה במשנת פסחים, במשנת ברכות בהתחלה. עריף והרמב״ם והמחבר, פוסקי אשכנז כתבו נוסחה מורכבת. באמת ההלכה היא שעד הבוקר הרגיל אוכלים, אפשר לאכול, אבל ראוי למהר אכילת האפיקומן קודם חצות. זה מין לכתחילה כזה. כך כתוב, כך אומרים פוסקי אשכנז, כך התוספות, כך פוסקי אשכנז, כך הרמ"א על שולחן ערוך. זאת אומרת שיטת רבי אלעזר בן עזריה תפסה מקום בסוג של ראוי למהר אכילת האפיקומן קודם חצות, כלומר לצאת ידי חובת כל השיטות. שיטה אשכנזית ידועה, כן? הריף והרמב"ם ומרן הם לא משחקים את המשחק הזה, יש שלחה וזהו. אני אומר את זה, לאן אני מוביל את זה? תפיסת רבי עקיבא אומרת שיש מקום לתהליכים הטבעיים גם בגאולה הניסית ביותר. זאת תפיסה של רבי עקיבא ותילל, הרמב"ן, שיקולים ריאליסטיים, פרקטיים, נלקחים בחשבון, תמיד. אין דבר כזה היפוך גמור של סדרי הטבע של בוקר בחצי הלילה. יש בוקר בוקר. וזה מתאים לשיר השירים. נכון? שהטבע תופס את מקומו בגאולה. לעומת זאת, תפיסת רבי אלעזר בן עזריה ובית שמאי היא תפיסה של בחצי הלילה העולם, סדרי העולם מתהפכים. שזה מתאים לתפיסת הראב"ד ולתפיסת מקדש יורד בו אש מן השמיים, תפיסה של שינוי סדרי המציאות. לא דחת. הייתי אומר שחב"ד קרובים לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, התפיסה הזאת של שינוי מוחלט של כל המציאות בבת אחת, ועד אז אתה לא יכול לקרוא לזה גאולה, עד שזה קורה. והרב קוק זה שיטת רבי עקיבא, הרמב"ן, כן, זה השיטה של לוקחים בחשבון את התהליכים הטבעיים. חייבים לקחת בחשבון את התהליכים הטבעיים גם בתוך הגאולה הניסית ביותר. אז יש תהליכים, אצל חב"ד אין תהליכים. לכן אמרתי קודם, האדמו"ר מחב"ד והרב קוק וחזון איש, ונשים שם גם את הרב פיינשטיין וגם את הרב סולובייצ'יק, אז זה בכלל יהיה נהדר, ונדמיין אותם יושבים ביחד בליל סתר. אי אפשר לדמיין את זה. כל זה רק כאשר אנחנו מבינים שיש פה שני חגים שיושבים זה על גבי זה, שהלילה הזה הוא משותף להם, שזה ייחודו הגדול. ועדיין צריך הרבה להרחיב בחג המצות, שעיקר עניינו זה לא אכילת מצות, אלא בשום אופן לא חמץ. ואת זה אני מסביר באופן כזה, שהחמץ בתורה בקורבנות הלחם בא בתודה ובשתי הלחם, שמבטאים את סוף התהליך. שתי הלחם זה סוף התהליך של כי תבואו אל הארץ, ותודה זה סוף תהליך אישי שאדם מביא תודה בסוף של תהליך. לומר את איסורי החמץ המזעזעים והנוראים האלה של שבעת ימי חג המצות, פירושו של דבר, אתם רוצים, כל אדם רוצה להינצל הצלה פלאית, ותכף ומיד להגיע לגלוסקאות היפהפיות, וזה אי אפשר. אי אפשר. כי בחג המצות רק מתחילה דרך ארוכה של תלאות ונדודים, ואחר כך תבוא ספירה, וזמן החמץ לא יבוא לפני שבועות. ולכן לא תעיזו, לא תעיזו. הכובד העזרה של שבעת ימי חג המצות מבטא את זיכרון יציאת מצרים במובן הזה של עוד לא חמץ, עוד לא חמץ, עוד לא הגיע זמן החמץ, לא יעלה על דעתכם חמץ. כי יציאת מצרים מתחילה דרך תלאות. לא באים מיד אל המנוחה ואל הנחלה, וגם אין שום אפשרות כזאת. אז זה אני אומר כחלק מהוויכוח בין עולמו של הרב קוק והעולם של חב"ד, שהם מאוד קרובים בהרבה דברים, בעניין הגאולה הם ממש מתנגשים. שגם כשהעולם כולו משתנה בבת אחת כתפיסת חב"ד, לפחות מ-24 שעות כלשון מנחם מנדל הרבי האחרון, גם אז רק מתחילה דרך תלאות ארוכה. אין דבר כזה מנוחה ונחלה בבת אחת, לא קיים, לא יכול להיות. זה סותר את כל איסורי החמץ של חג המצות, שכל העוצמה שלהם עד הקראת ולא יראה ולא יימצא, זה מניעת החמץ. עוד לא הגיע זמן החמץ. לזמן החמץ יש לנו דרך ארוכה מאוד, וזמנו קבוע לו בשתי הלחם חמץ תיאפנו. ככה אני קושר את זה.
איך זה קשור עם חדש?
זה קשור עם חדש, בטח שזה קשור עם חדש.
מה?
העומר הוא מצה. סוף התהליך הוא מצד אחד קציר החיטים של ארץ ישראל, ומצד שני מתן תורה, זה שני צדדים של, של סוף התהליך. שסוף התהליך במובן שאנחנו חוגגים אותו לדורות, כמובן סוף התהליך במציאות הוא, הוא, הוא בקנה מידה אחר, אבל כמו שאנחנו מציינים את זה לדורות, אז נקודת הסיום היא, היא מתן תורה ו, ו, ב, מתן תורה ביום הביקורים. זה החיבור של, של שתי התכליות של יציאת מצרים, החיצונית והפנימית. ולכן כשאני קורא את קורבנות הלחם, אני רואה שיש פסח על מצות מרורים, אני רואה שיש אל נזיר על שני סוגי מצה, שזה כבר לא מצות מרורים אלא מצות שמן, אני רואה שיש אל מילואים עם שלושה סוגי מצות עם שמן, ואני רואה שיש תודה עם שלושה סוגי מצות ועליהם כנגדם חמץ. זאת אומרת שהחמץ מבטא את התודה של הסוף, מה שאין לו באל מילואים ולא באל נזיר, וכן ישנו בחג השבועות לעומת חג המצות. כך אני חושב שצריך לקרוא את זה, וזה כתבתי על כל זה בעריכות. אני מקווה שהבן שלי יצליח לשקם לי את האתר שנפל, כי שם המאמרים והחידות והכל. דווקא ערב פסח זה חשוב. אז שנה טובה וחג שמח.
זה מופיע בספר, לא?
כן.